חבר הכנסת ניסים וטורי, סגן יושב ראש הכנסת איתנו עכשיו, שלום, בוקר טוב.
היי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מי שזרק לי אתמול בערב, בצוות שלנו, אמן, כן, שיהיו רק בשורות טובות, שמי שזרק לי אתמול בלילה מהצוות שלנו, שלפני חצי שנה התראיינת, נדמה לי בערוץ הכנסת, אמרת, תפרוץ מלחמה. אני לא ראיתי את הקטע הזה, אבל ככה אמרת?
ככה אמרתי.
הנה, יש לי את זה.
היו כמה שראו את זה.
יש לי, בוא נשמיע את זה. בוא נשמיע.
אני רוצה רק לשאול אותך, האם זה יתהפך לכם על הראש? האם לילד הזה פיללתם?
מה זאת אומרת? יש תמיד, לא שמעתי על תקופה מסוימת בהיסטוריה של מדינת ישראל שהיה שלום עם חמאס והיה רוגע והארץ שקטה, זה לא יקרה. זאת אומרת, גם אם תבוא ממשלה אחרת עכשיו, זה לא יקרה.
לא, אני מדברת על בן גביר שיצר אף ציפיות מאוד מאוד גבוה, ועכשיו הוא מכרים, כי הוא אומר שאתם לא ממשים.
איפה הקטע הזה בהמשך?
בין היתר, שאתם לא, שאתה איש הליכוד, לא מייסים.
אנחנו כן מממשים, זאת אומרת, אי אפשר לעשות הכל ביום אחד, בטח לא לצאת עכשיו למלחמת עולם, ויש לנו כמה דברים שעל הפרק כרגע, ואנחנו נראה את זה בקרוב. זאת אומרת, אני לא רוצה להבטיח פה אימה, אבל תהיה מלחמה, גם אם זה בעזה, או יכולת רב זירתים מדברים על זה.
זה הדבר שאתה יודע, אתה מכיר אותו בפורומים סגורים, שתהיה מלחמה?
אני חושב שכבר נכתב בתקשורת, אז אני יכול להגיד את זה.
טוב, אמרת שתהיה מלחמה, והייתה מלחמה.
לא, אני אשמח מה אמרת את זה, כי ידעת שזה לשם הולך? לא קנית את הקונספציה הזאת של חמאס מורתע?
תראה, אמרו חמאס מורתע, ושמענו הרבה סיפורים, וצריכים דבר אחד, אנחנו כעם ישראל צריכים להבין שארגוני הטרור, המטרה שלהם תמיד לרצוח יהודים. אין כזה מצב של שלום עם חמאס, או כן, יותר פועלים, כמו שנאמר לפניי, או יותר כסף, ואז יהיה שקט. כך, זה לא יהיה שקט. גם אני לא סומך על אף אחד, גם לא על רשות הפלסטינאית, ולא על חיזבאללה כמובן, ולהיות מוכנים, כאילו כל יום הולכים לתקוף אותך. לצערי זה לא היה בשביל העשרים, לא התנהגנו כאילו...
כן, אבל חבר הכנסת וטורי, אתה יודע, אתה מדבר פה עכשיו בדברים שאולי קצת, אתה יודע, בשש אחרי המלחמה כן נצטרך לצלול לתוכם ולהעמיק ולחקור ולחפור ולשאול. אבל כן אני רוצה לשאול אותך, כשמישהו, נגיד אדם כמוך, חבר כנסת, נבחר בישראל, סגן יושב ראש הכנסת, אומר בריאיון לפני חצי שנה, תפרוץ מלחמה... ברצועת עזה, מרצועת עזה, אולי תהפך אפילו להיות מלחמה אזורית, מה שהולך אולי לכיוון הזה גם כן, מה שאנחנו רואים בימים הללו, זה נפל מאוד מאוד בחלל ריק. קריאות שלך, קריאות של איתמר בן גביר.
אני לא יודע כמה בסיסי מידע זה היה.
רגע, קריאות של בצלאל סמוטריץ', איך קוראים לאלוף שלא רצו להקשיב, בריק, לא רצו לשמוע אותו בכלל בצבא. כל הקריאות הללו נפלו בחלל ריק.
אני חושב שהתפקיד של אנשי צבא, לא רוצה לבקר כרגע, כרגע אנחנו, המטרה שלנו זה לנצח כמובן. אני אומר שהתפקיד של אנשי צבא תמיד להיות מודאגים ולחשוב על כל מיני נקודות שחורות כאלה, אבל זה מדבר אחרי המלחמה. כרגע אני אומר דבר אחד, גם לגבי חיזבאללה, מה שחשוב לי כרגע שגם לגבי חיזבאללה, שאף אחד לא יחלום איזשהו חלום, לא להאמין, לחשוב כל דקה שינסו לפרוץ את הגדרות ולשעות לעבר יישובים ישראלים, למזלנו, כן, את רובן פינינו, ואנחנו מקווים שהעם ישראל...
כלומר, לא להתרשם מהנאום המבולבל של חסן נסראללה ביום שישי. לא להתרשם מזה, שהוא הוריד את זה מסדר היום.
לא, בכלל לא. גם אם הוא שולח כוחות שלו או אחרים, או נאמנים לו מאזור סוריה לרמת הגולן, כן? גם זה אזור אחרי מלחמה. וצריך להבין דבר אחד, אין מה לסמוך עליהם. ואסור להשאיר אותם חיים על הגבול שלנו. אסור שתהיה לנו אויב כזה. שכל מטרתו זה לטרוף אזרחים, לתלוש להם איברים, ולא נפרט כאן.
כן. ואתה יודע מה, אני לא רוצה לשאול...
הוא לא יכול לחיות תמוד לילדינו.
זהו, אני לא רוצה לשאול על השאלה הפנימית, שכולם, של הרבה מאוד שואלים מה יקרה פה, מי ילך הביתה ומה יהיה פה פוליטית וכל זה. אני באמת חושב שצריך לשמור את זה לאחרי המלחמה, למרות שמותר לשאול את השאלה הזו. אבל יש שאלה שהיא מעניינת לא פחות, וזו שאלה אסטרטגית שקשורה לכלל מדינת ישראל ולמערכות שמנהלות אותה. מה קורה ביום שאחרי המלחמה בעזה? השמדנו חצי עזה, צפון הרצועה, לא נראית מה שהיא הייתה קודם, הוא מפרסם על כ-200 אלף יחידות דיור שנפגעו, 40 אלף שהושמדו לגמרי, אין להם לאן לחזור באמת, מי ישלוט שם, מה יקרה, לא יהיה חמאס, אוקיי, נגיע למצב שחיסלו לחלוטין את חמאס, אין חמאס שלטונית ולא צבאית. הרעיון הוא משהו אחר. מה יקרה ביום שאחרי בעזה? נשלוט שם, ננהל להם את החיים, נבנה שם יישובים חדשים, התנחלויות. כאילו, מה הולך להיות בעיניך?
בעיניי חייב להיות קודם כל רצועת ביטחון, כדי שאזרחים ישראלים יחזרו לגור בביתם. כן, אפשר לשקול גם חזרה לעזה. הדבר שני, הכי חשוב, אני לא מרחם עליהם, הם לא מעניינים אותי, וזה לא משנה לאן הם הולכים.
לא שאלתי מהצד של רחמים. לא שאלתי מהצד של רחמים, מהצד המאוד פרקטי המציאותי. 2 מיליון ערבים גרים שם. מה יקרה? יחזרו הביתה, לא יחזרו הביתה, נתחיל, לא יודע, לשלוח אותם למצרים, לירדן, ליישר את השטח. מה יהיה שם?
אני מבין, אני מבין ואני עונה. אני אומר דבר אחד, אני באמת שזה, כמו שעכשיו אתה רואה, כל אחד שיש לו דרכון זר רוצה לצאת משם, צריך לאפשר להם לצאת משם. אני לא חושב שצריך איך לבנות את האזור או מי ינהל אותם. אנחנו לא, זה לא העניין שלנו, זה לא עסק של ישראל. ישראל צריכה לדאוג להעיף משם כמה שיותר, שיצאו משם. וחוץ מזה, לא יהיה יותר כזה דבר שלטון חמאס ולא שלטון רשות פלסטינית למי שחולם. זה לא יהיה, זה תמיד יהיה רשות טרור.
אתה מזכיר את הרשות הפלסטינאית, אני רוצה לצטט מה שאתה כתבת, מי שמעביר כסף לרשות הפלסטינאית מחזק את דאש חמאס, תגיד לי למי התכוונת?
אני חושב שכל עניין של מי שחושב או חולם שהרשות היא איזושהי רשות שיש לנו אפשרות לדבר איתה, אין כזה דבר, אין אף אחד בצד השני, אין עם מי לדבר. מי שנותן כסף לטרוריסטים, הרי הרשות הפלסטינאית נותן כסף לטרוריסטים.
אז בוא אני ארחיב את השאלה שלי ששאלתי על עזה, אז מה יהיה ביום שאחרי המלחמה, זה מול הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון?
תראה, ביהודה ושומרון אנחנו גם כן שם במלחמה מאוד נחרצת.
יהיה כן, אבל מה יהיה ביום שאחרי, ביחס לרשות, עם הרשות, אולי צריך גם למגר את הרשות הזו?
אני חושב כרגע, בשלב הביניים, לאחר המלחמה, יהיה רשות מוניציפלית. הם לא צריכים נשקים ארוכים כדי לחסל אחד את השני, כי הם לא עושים את זה. אז כמו שהיה אוסלו, אנחנו לא נעשה אוסלו ב', לא ניתן לזה יד. גם אני כחבר בקואליציה, לא אתן יד, ויש עוד חברים איתי, שלא ניתן יד לאוסלו 2. אוסלו 2 זה להכניס את הרשות ולהגיד, הם חייבים אלפי נשקים כדי להילחם בחמאס, כי החמאס חזק, זה הסיבה שנתנו לנו אז. ואנחנו גדלנו על זה, מאז אני הייתי בוגר והבנתי מה דיברו אז, וזה לא יקרה עכשיו, עכשיו לא ניתן.
אז כן? חלקו להם רובים, לא אני רוצה נתן. להזכיר.
כן, חלקו להם אז רובים, נשקים. רובים, כי אמרו, איך הם התעסקו עם הטרוריסטים של ארגונים אחרים ברצועה, וביהודה ושומרון הם חייבים נשקים. ואיפה הנשקים האלה? יורים היום על ילדים. הנשקים שיורים על ילדים זה...
ואם אני חוזר לעזה מהמשפטים שאמרת ולא אמרת, אתה רוצה לעודד שם סוג של טרנספר? תצאו מכאן, לכו מכאן, לכו, תתפזרו בעולם.
טרנספר מאוד חיובי, כמובן. היום ילד בן 10 הוא המחבל של מחר. צריך טרנספר, ואם יישארו שם, מיעוט שישאר שם, שיהיה רשות מוניציפלית, במקרה הטוב מבחינתם. לא צריך לדאוג להם עכשיו איך הם יחיו.
אני רוצה להפנות לתשומת לבך, אני רוצה להפנות לתשומת לבך למה שקרה אתמול, סביב בית החולים שיפה. בצל, אני מקווה שגם אתה ראית את הסרטון הזה. יושבים שם אלפים, אלפים מתושבי עזה, לא מעורבים, כן, במרכאות אני אומר, אזרחים תמימים, יושבים ורואים
אזרחים,
שם את
ה... אזרחים תמימים לא.
כן, במרכאות הכל. יושבים שם ורואים, קודם כל לא יודע מאיפה יש להם חשמל, רואים שם את הסרטונים של דוברי החמאס, של הפעולות של חמאס, ומוחאים להם כפיים, ואז אתה אומר לעצמך, אין בעצם אזרח תמים ברצועת עזה, כמו שאמרת מקודם, לפני דקה, חבר הכנסת וטורי.
אין
הילד בן ה-10 שם, הוא המחבל של מחר, של עוד 5-6 שנים.
נכון, צריך לגרש את כל הנבלות משם. הילד בן 10 היום שם, זה מי שירצח את הילד שלנו בעוד כמה שנים. אבל זה לא יסתיים הסיפור הזה. אתה מבין את זרע המלך, אתה לא משאיר אותו חי. אתה מבין? להרוג את האחרון שבהם, אז דיימה, לא רוצים להרוג ילדים, תזרקו אותם מפה. שיבואו ספינות, כמו שהיה בלבנון, עם ערפאת, ולהעיף אותם מפה.
טוב, בוא, שאלה אחרונה.
רגע, לפני האחרונה, אני חייב לשאול אותך, תגיד, אנחנו שומעים לא מעט את הנשיא ביידן, בשבועות האחרונים, אתה יודע, הוא נתן בפתיחת המלחמה, נתן נאומים באמת חוצבי להבות, בעד ישראל, הנשיא הציוני הגדירו אותו, ובאמת שלח לכאן הרבה מאוד תמיכה ונשקים ומטוסי תובלה שראינו נוחתים כל הזמן, והגיבוי האמריקני דיברו עליו לא מעט. אבל עכשיו, בשבוע, שבועיים האחרונים, הוא עושה לחץ אדיר
על המוניטרי, ישראל,
על ישראל, על ראש הממשלה בנימין נתניהו, כדי לתת סיוע הומניטרי, אולי הפסקת אש הומניטרית. מה עמדתך בעניין הזה של הפסקת אש הומניטרית?
אני חושב שזה מוגזם, אנחנו רואים את זה גם, תראו, הבעיה היא, זה לא זה שאתה יודע, אתה נותן הומניטרי, אתה אומר, זה לא משפיע טכנית, פיזית, כרגע על הלוחמה, אבל כן, זה משפיע על הראייה שלהם, הם רואים אותנו כנכנעים, וזה ערבים לא מבינים את זה, זה לא שפה ערבית, פה זה, אנחנו מדברים איתם פולנית, אנחנו צריכים לדבר ערבית, כשאתה מדבר ערבית איתם, להבין, אנחנו חונקים אתכם עכשיו, אז חונקים אתכם עכשיו. זה לא שאתה עכשיו עם מוד ברזל, ואז אומר לו, כך, תוכל לפה, ואחרי זה נטפל בך. לא. צריך לחנוק אותם, צריכים להבין שאנחנו מאוד, מה זה כועסים? אנחנו חפצי, רוצים להרוג אתכם עכשיו, זה לא אנחנו באים, נותנים לכם
כן, אבל באיזה מצב כן היית אומר, באיזה מצב כן היית אומר שישראל כן צריכה להסכים להפסקת אש הומניטרית? מה, ישחררו נניח 50 חטופים, נשים וילדים? אז כן, הפסקת אש הומניטרית?
ישחררו את החטופים, נעשה הפסקה של 24 שעות, ואז נמשיך להרוג אותם. אסור לעצור עד שלא נחסל את כל החמאס לפחות. ואת כל הסביבה גם, זה לא רק חמאס.
שאלה אחרונה אני חייב, אבל אני לא מדבר על ההפגנות של משפחות החטופים, זה משהו אחד. יש הפגנות של מתנגדי הממשלה, לשעבר קראו להם תומכי הרפורמה, אתמול הפגינו מול ביתו של ראש הממשלה. ככה בקצרה, מה אתה חושב על ההפגנות האלה בשעת מלחמה?
אני חושב שזה פוגע בנו, שיבינו שאם חמאס משדר את זה ומעלל את ההפגנות האלה, אז כנראה שהם עוזרים לאויבים שלנו. ואנשים האלה, אני אומר לך, זה מיעוט שנמצא בעם ישראל, זה גם לא, אתה יודע, המפגינים הרבים שהיו בעבר בהקשר של הרפורמה, אלה אנשים שנגררו יחד עם וכולי, אבל המיעוט הזה שעדיין מפגין עכשיו, הם לא מבינים את זה, הם לא רואים את העדויות של המחבלים שעקרו עיניים לילדים, שאומרים שמה שחיזוק אותם זה ההפגנות של השמאל. אנשים צריכים להבין, היה כאן אירוע מאוד קשה. מה, לא נגע בכם הדבר הזה? אני חושב שהרבה מהשמאל התעורר, אנשים קיבלו אלם ואמרו, רגע, איפה היינו עד היום? עשינו שיחות איתם, דרך, עשו יום זיכרון משותף יחד עם הפלסטינאים, ואז הם באו לבארי, ואתה יודע, אנשים שבאו, הם עשו רישומים ביטחוניים, מודיעינים. וכך הגיעו ליישובים האלה, ורצחו יהודים. צריך להבין, הם לא חברים שלנו, אף אחד שם לא רוצה בשלום איתנו, הם רוצים רק מוות, זה מה שהם רוצים, זה מה שהם קבלו.
חבר הכנסת ניסים וטורי, סגן יושב ראש הכנסת, מהליכוד, תודה, שיהיו בשורות טובות.
תודה רבה לכם, בשורות טובות לכל עם ישראל, והחלמה לפצועים.
אמן, אמן, והחזרת החטופים הביתה, כמה שיותר מהר.